אחרי שאספתם המון כלים לפנינו שכן משתמש מתקפים בין בני אדם לטכנולוגיה, אז אני מאוד רוצה שהדבר הבא יהיה שאתם מתקפים שכן משתמש הבאים שהם שלכם.
Press the radio button. היי, אתם על פרק נוסף של רדיו בטן, אני יהודית אשר, והיום נמצא איתי כאן טל פלורנטין. טל הוא מנכ"ל סמוראי, הוא מחבר את הספר חוויית משתמש, נמכר בארץ באלפי עותקים.
אלפי, כן, כן, אבל לא רק בארץ, יש אותם גרסאות בעוד ספרות, בעיקר בארץ.
וזוכה פרס UX Award הבינלאומי, ויש לו גם כמה מסלולי הסמכה לחוויית משתמש. אז היי טל.
היי, כיף להיות פה.
תודה, ממש תודה לך. טל, אני חושבת שהשם טל פלורנטין, אני מאמינה ש... אמנם הצגתי אותך בהתחלה, אבל אני מאמינה שרוב מאזיני הפודקאסט מכירים אותך. איך בעצם טל פלורנטין הפך להיות טל פלורנטין? איך הגעת לכל אותם חדרים? איך הגעת למצב שבו קוראים לך ואתה נותן ייעוץ ואתה מקבל את הפרסים הבינלאומיים האלה? והאם אתה חושב שזה קשור למומנטום שפשוט נכנסת לעולם הזה כשעוד הוא היה ממש לא כל כך מוכר בארץ?
קודם כל אני חושב שלא הייתה לי איזושהי פריבילגיה ייחודית, דווקא במידה מסוימת, בגלל שהגעתי לתחום הזה מוקדם, היתרון היחסי היה בעובדה שתמיד אבא שלי אמר שבחרתי תחום שאף אחד לא יכול להגיד אם עשיתי אותו טוב או לא, כי אף אחד לא יודע מה זה. אז יש בזה יתרון יחסי, אבל כשאני צריך להיות המבוגר אחרי שנכנס לחדר ועושה סדר, ואני לא יודע מה עושים, זה לא יכול לשרוד, זה לא יכול ללכת מאוד רחוק. אני חושב שבהיבט הזה, אחד הדברים שעזרו לי מאוד להצליח בחדרים שבהם אף אחד לא יודע מה לעשות, זה לעבוד בצורה מאוד מתודולוגית. וחלק מהסיבה שכתבתי בספר, וזה שאני מלמד הרבה שנים בקום, הייתה כי אותי חינכו בעולמות של הנדסת תוכנה ואלגוריתמים, ושם הכל מאוד מובנה וברור, ויש שאלה ובסוף תשובה, ואם זה כן פנים ימינה וזה לא פנים שמאלה, או משהו כזה שזה אלגוריתם, הגעתי לעולם היוטיוב, לא היה את האלגוריתם הזה כדי לעזור לי, ובניתי אותו לעצמי. ובניתי אותו לעצמי, ומצפה עם הזמן לוגיקה של מודל הנדסי, של איך חושבים, נכון? וראיתי שהוא עובד לי, אז עברתי לפוזיציה להסביר אותו וללמד אותו. אני חושב שבמקום הזה יש איזשהו ערך ייחודי, כי הייתה לי הזדמנות להיות חלק מהדרך, אבל אני חושב שזה לא שהיה בן אדם אחד בעולם, או לא יודע, 10 אנשים בעולם, והם אלה שזה כי הם היחידים שעשו. אני חושב שכל האנשים יש להם איזושהי נוכחות משמעותית בתעשייה, תשאלו מה הם עשו, ותגלו שהם עשו אוסף של דברים שסביר שאתם לא עושים. מסקנה מאוד פשוטה, אם תעשו את הדברים האלה, יש סיכוי סביר שגם אתם תייצרו נוכחות.
יש כל כך הרבה דברים סביבנו, שכל אחד יכול לקום בבוקר ולעשות אותם?
הרצאות, להרים הרצאה מחר בבוקר לחברים שלי בשכונה, ולהגיד יש לי כמה דברים שאני רוצה לספר לכם, על מה שעשיתי בה. היום זה כל כך קל להרים זום, להגיד לחבר'ה בואו, להעלות פוסט שאומר על מה בא לכם לשמוע אותי מדבר, לא טריוויאלי להתמודד עם זה, אבל אם לא מתמודד עם זה פעם אחת, אז גם לא מתמודד עם זה בפעם השנייה והשלישית והרביעית. זאת אומרת, המחסום של הפעם הראשונה הוא תמיד מחסום. לכתוב מאמר על כמות האנשים שמשתפים מה הם עשו בחודשים האחרונים במשרד, אפסית. אנחנו לא יודעים על אף אחד כלום, לא משנה כמה אני advanced, תדעי על מה עשיתי, כי אני אגיד לך שאני senior ב-X, חברה X. אף פעם לא ראית עבודה שלי, אולי בתיק עבודות שמתי שהתקנתי. Case study על מה למדתי בשנים האחרונות, אחד הדברים אגב שאני עושה בערך פעם בשנה, קבוע, זה אגב לא היה מתכנן, אבל זה יצא, אחת לשנה אני עושה הרצאה משמעותית, על כל הדברים שלמדתי השנה. כל פעם יש לזה כותרת אחרת וזה במקום אחר, ובדרך כלל זה פיזית איפשהו כזה, בגוגל, פמפוס או זה, ומגיעים לשם אנשים שמעניין אותם לשמוע, ואז מתחייב אותי להרוז את הסיפור שלי, ועל הדרך אני גם לומד על דברים שעשיתי ואיך מספר את הסיפור. כשעושים את זה ברצף הרבה פעמים, נהיה לזה כאילו פעל ונהיית נוכחות כזאת, כי עוד פעם, כמה אנשים יש שעלו לבמה ודיברו? רוב האנשים האלה, הם עושים את זה 3 פעמים, אתם מכירים אותם. למה אין המון כאלה? כי צריך לקבל החלטה לעמוד, לעשות את זה ולהתמודד עם זה וכו'. עכשיו בואו נוסיף עוד משפט. להרצות זה לא טריוויאלי, בסדר? מכל אני יודע, אגב, אני לא נולדתי מרצה, אני נולדתי ביישן, סוכן. לא טריוויאלי, לעבור לזה, להעלות פוסט בפייסבוק, נראה לי שכולם יכולים, טכני, הוא גם יכול להיות קצר וענייני. אחד הקסמים מתחבר לדברים אחרים שאני מתעסק בהם, אבל אחד הדברים הכי מדהימים שיש זה להעלות רפרנס למאמר שיש ברשת. יצא מאמר של ב-CNN שמדבר על העתיד של לא יודע, הטכנולוגיה, AI, זה whatever, לסכם אותו בשלוש שורות, להגיד הנה כמה insights שהוא מחר בבוקר. תעשו את זה ארבע פעמים ותהפכו להיות רפרנס, גם כי אתם אלה שמשתפים ידע, אם אתם משתפים ידע אז אתם מומחים לתחום שלכם, ואם עשיתם את זה חמש פעמים אז אתם מומחים לקטגוריה אם אתם מתמידים. עשיתי ניסוי לפני כמה חודשים, הסברתי באחד הקורסים של כמה אנשים לא קוראים, ונתתי דוגמה באחת ההפסקות, התיישבתי למחשב והעליתי פוסט, העליתי לינק כזה למאמר ב-CNN, עם תמונה של, של, של דונלד טראמפ, וכתבתי הסבר שלם שלא כתוב במאמר. אמרתי בואי נראה כמה זמן זה שורד. עכשיו התחיל דיון שלם על מה שכתבתי. לקח בערך 4 שעות עד שמישהו כתב רגע, והסתכלתי במאמר וזה לא כתוב שם.
יפה.
זאת אומרת, בניתי סיפור שלם, כולם מדברים סביבי על משהו, יצרתי שיחה. עכשיו, ליצור שיחה זה גם טריקי. ליצור שיחה צריך קהל שעוקב אותך.
בדיוק, זו הייתה השאלה שלי.
אבל זה ביצה ותרנגולת. אם את לא תדברי על כלום, אף אחד לא יבוא. אז תדברי בהתחלה לקבוצה נורא קטנה, ועל הדרך תתחיל להצטרף. תתקבי על הסיטואציה שאני מדברת ברחוב, ולאט לאט מתחילים להתאגד אנשים, כי רואים מישהו מדבר. רואים מישהו מדבר, אז זה מעניין אותם במצרים. אותה מטאפורה. אם לא תעצרי אף פעם ותתחיל לדבר, אף אחד לא יבוא. זה לא יקרה. ואז אף אחד לא ידע מיד, כי אף פעם לא ראו אותך עושה שום דבר פאבליק. אז כאילו התהליך הזה של להתחיל עם משהו קטן ולעשות סטפ ראשון, קודם כל הדבר הכי מגניב זה שהוא מייצר תמיד פידבק נורא חם של אנשים שאומרים לך איזה מגניב, לא ידעתי שאת מומחית לזה, עשית 5 פעמים פוסט למאמר בתחום סיים, באים אליך עם בקשות לייעוץ. והצעות עבודה כזה, זה כאילו המהירות שזה נותן נושא פירות, נורא גבוהה בעידן שלנו, אז זה מתחיל ממשהו. אף אחד לא קפץ, אף אומן לא נהיה מייקל ג'קסון ביום אחד. כאילו זה אוסף של רגעים ונוחקות ועבודה קשה, ואף אחד לא יגיד לך שזה קורה ביום אחד או שיש איזה מג'יק. מי שיגיד לך שיש תהליכים שקורים מעצמם, שטות מוחלטת. לא מכיר אף אחד שלחץ על כפתור ונהיה כאילו זה קרה לא מאפס. זה כולל אגב דברים שלא עובדים ודברים שלא מצליחים ותגובות מעצבנות ולהתמודד עם טוקבקים ולהתמודד עם אנשים מעצבנים ולהתמודד עם ביקורות ואנשים שיש להם מה להגיד לכל דבר שאתם עושים וכאלה וזה כאילו מכירים. בדרך כלל זה בא עם בנפיץ יותר טובים אבל כאילו צריך להתחיל לקום בבוקר וללכת ויש המון דרכים לעשות את זה.
לגמרי ואני רוצה שנייה גם להוסיף על החלק של גם אפשר לעשות את זה בתוך הארגון שאתם עובדים בו זה יקדם אתכם שם הרבה מאוד.
חד משמעית. ניוזלטר שבועי, דברים שקרו בעולם חוויית המשתמש, אתם צריכים לדעת, אחרי 3 שבועות, כל האנשים בארגון יבואו אליכם לשאול דברים על חוויית המשתמש, למה? אתם מומחים?
כן.
מי שכותב מייל שבועי על חוויית המשתמש, אני מומחה לכם, לא צריך יותר מזה.
יש פרק שגם דיברתי עם יובל קשטחר, שהוא דיבר על איך להתחיל לייצר תוכן, ואיך להתחיל לכתוב מאמרים, אני חושבת שהוא סופר רלוונטי לשיחה שלנו. טל, הזכרת את זה שהיית ילד ביישן.
נכון. עד היום בסיטואציה מסוימת, אפילו פה קצת, כאילו רגע של זה, של לבד מול מיקרופון, אבל כן.
איך מהביישן הפכת להיות מישהו שמשתף בפייסבוק או מרצה?
נראה לי שזה קובר לאמביציה וכאילו יש לי מה להגיד, ועם הזמן אני מוצא את הדרכים להגיד את זה, ואז זה עובד. היום כשאני אכנס לכיתה אני מאוד יודע להתמודד איתה, זה קרה בפעמים הראשונות, לגמרי לא היה לי כלים להתמודד עם זה, רק אנרגיות, רצון להתמודד עם זה. אגב, כולל מלא מצבים שזה לא עבד, גם צריך ללמוד איך עושים את זה טוב יותר, והמון לקרוא, לשמוע, לראות, לנסות לאסוף ידע סביב זה, ובעיקר לנסות שוב ושוב ושוב ושוב, אולי מוטיב חוזר אצלי, מה שזה לא עובד, אני חוק פרוש בכיר עד שהוא יעבוד, בסוף הוא יעבוד.
שזה בדיוק הנקודה שרציתי לשאול אותך, כי אני חושבת שאולי יש כאלה שבאמת לא רוצים, וטוב להם במקום שהם נמצאים, בתפקיד כזה או אחר. אתה חושב שכל אחד צריך לייצר לעצמו פרסונל ברנדינג?
זה קצת סגנון אישי כזה, אבל חייבים, אין ברירה, כאילו, אפשר תמיד לא לעשות כאילו. אבל כאילו אם בוחרים בלא, אז אי אפשר להסתכל ולהגיד כאילו, למה לי זה לא קורה, ולכן כן כזה. אני חושב שזה כלי שמאוד משרת כל מה שאנחנו רוצים להשיג, בדרך כלל שאנשים שאלו אותך, תשאלי אנשים אם רוצים להשיג את היעדים האלה, מגידו לך שכן, יכולים לוותר על הכלי שקוראים לו פרסונל ברנדינג, אז הם קצת סוגרים לפניהם את הדרך, כי זה אחד האמצעים שעוזרים לדברים לקרות. סתם בשביל לחבר את זה, אם אני מוציא את הניוזלטר השבועי בארגון, שעוסק בדברים שקידעת המדעת על UX, אגב נורא קל לעשות את זה, אם חשוב, אם מחליטים ואם מתמידים בזה, זה שני דברים לא טריוויאליים, אז בפעם הבאה שיהיה לי משהו להגיד בחדר, האימפקט של המשפט שלי יהיה הרבה יותר משמעותי, כי מזה שמספר לכולם מה זה UX, ואז כולם יודעים שאני הכתובת, ואז קל לי יותר להתקדם, והוויכוח בחדר הוא, יש לי יותר נקודות בו, ואז אנשים שרואים שאני מבין בתחום, פחות כיף להם להתווכח איתי, כי נראה שאני מבין מה אני אומר. אני יכול להגיד לך המון פעמים, עוד בתחילת הדרך, שהייתי בא נגיד כמרצה לארגון, הייתי עושה ריוויו על מסך, ואני אומר משהו על המסך, אז מלא אנשים אומרים, אתם רואים, אמרתי לכם, שלמה רואים, אתם רואים, אמרתי לכם, כי כשהם אמרו, לא היה לזה את אותו אימפקט, אבל כשבאתי מבחוץ, אני עכשיו המומחה, כי אני המרצה, אז האימפקט של מה שאני אומר, יש לו הרבה יותר משקל, כי אני עכשיו בפוזיציה של לעמוד מול כולם בחדר, ולהיות הספיקר. עכשיו, איך מייצרים ברנד כזה? תחילי כשאתם עושים הרצאה על יסודות חוויית המשתמש, עקרונות בעיצוב, טרנדים בעיצוב, דברים שקרו בעולם קידת המדע, יום שני ב-6 בזום, מי שרוצה שיבוא. ב-7 יש פרסונל ברנד, כאילו זה מתחיל בזה, זה קטן, זה קטן וכיפי, המחויבות של לעשות את זה מייצרת בפנים את הצורך להיות טוב בזה, ולאסוף תוכן ולהביא, ואז גם לדע על מה אני מדבר, וזה לא משהו בפעם הראשונה, ובפעם השנייה זה יותר טוב, פעם רביעית זה ממש טוב, פעם אחרי ששואלים מתי זה כבר קורה הדבר הזה, ויותר אנשים מגיעים, כי מסמות יש את הדבר הזה, זה מגנט, כאילו ברגע שאני מתחיל לעבוד את זה, אז יש לו המשפיות. אני חושב שהדבר הכי קשה זה להתחיל, אבל משם קוראים דברים, אז זה לא צריך להיות מ-0 ל-100, צריך להיות מ-0 ל-1, כי הצעד הראשון, צריך לבחור כל דבר כזה, ונסות לראות את ההשלכה שלו, ואגב אם הוא לא עבד בפעם הראשונה, אז לא להגיד וואו זה לא עובד, להגיד וואו זה עדיין לא עובד, ולנסות לראות מה מחר אפשר לעשות כדי שזה יעבוד טיפה יותר. ואין סופי, כאילו יש לי סיטואציות שאני מעלה פוסט כולי בהתרגשות, ואני מת שהוא יעוף ברשת, ואז לא כזה, עברו שעתיים, לייק אחד, והוא ימות לו, ויום אחר, אני מנסה משהו אחר מחדש, והכל טוב והכל בסדר. ולפעמים זה עובד ממש טוב, אז אתה אומר, וואו, עליתי פה על משהו. אי אפשר ללמוד בלי לנסות דברים, כאילו, זה חוזר אגב, בעיצוב הרי, אחד העקרונות הבסיסים שלנו, ב-UX וכולי, זה לעשות MVP, ולעשות טסטים, ו-fail fast, וכזה, כאלה. אותו דבר, אנחנו מוצר, פשוט. נסו לעשות דברים מוזרים שלא עובדים, ואז תראו מה, לא חושב שיש מישהו בעולם שמבקרים אותו על זה שהוא עשה. בסוף, כאילו. אפשר לבקר על ההרצאה שלי לא הייתה משהו, לא יודע, כזה. אבל בסוף את מי זוכרים? את זה שעשה הרצאה, לא את זה שאמר שההרצאה לא הייתה משהו. כאילו, זה.
כן, האמת של גם מצד אחד לייצר תוכן, מצד שני כן צריך להיות תרנים ולראות מתי צריך לשנות כיוון או לדייק אותו.
קצת קלישאתי, אבל זה כזה מאוד.
לגמרי. אני גם רואה את זה בפודקאסט, זה ממש כזה, אני מודדת, יש לי דאטה, אני מקבלת פידבקים.
זה לעשות ולמדוד, זה כאילו נורא פרודקט.
כן.
תוכל לדעת מה מעניין, מה פחות מעניין, ואז תוכל לכוון לפי הפידבק, ויש פידבק, מה שאני אומר לך, עצם זה שמישהו אמר לך, תקשיבי, אולי תדברי בפודקאסט על, זה את מדברת, את קובעת הטון, ואת מחליטה על מה מדברים, ורוצה להשפיע מנקודת המבט של אותו בן אדם על הנושא. אני פונה אלייך, כי את זאת שקובעת מה, על מה מדברים. איזה אימפקט מגניב שלך בחדר כשאת זו שקובעת, מה מדברים? בגלל זה פנו אליי, ואתה אוטוריטה בקטגוריה, אז כאילו, מי שנמצא על הבמה זה מי שמבקשים לנו, כאילו, הדי-ג'י הוא זה שקובע איזה שירים, זה כזה.
טוב, הבאת לי אחריות גדולה מדי.
את כבר שם, כבר מזמן לקחת אותה על עצמך, זה לא קשור אליי.
טל, איך הפרסונל ברנדינג בסופו של דבר, עזר לך, הוביל אותך להקים את הקורס של חוויית משתמש שאתה היום מוביל?
זה מתאר לך את מאחורי הקלעים של זה. זה מתחבר לאותה נקודה דרך אגב. אני הוצאתי בספר 2011, באותה תקופה התעסקתי בייעוץ לארגונים וכאלה, זה היה כמה שנים אחרי שעבדתי בג'ון בויס כמרצה, וכמנהל תחום אקדמי, ואני ניהלתי תחום של הנדסת תוכנה בג'ון בויס, והתעסקתי בחוויית משתמש, עם הזמן נכנסתי לחוויית משתמש מתוך ההתעסקות בבניית תוכניות לימודים חדשות וכאלה, קופצים קצת קדימה, ועזבתי את העבודה שלי כשכיר בג'ון וייס, והתחלתי להיות עצמאי, ולהוביל פרויקטים, ולהסתיק באופן עצמאי, ומאחר והתפקיד שלי בזמן העבודה שלי בג'ון וייס היה לבנות תוכניות לימודים, ואני מתעסק בייעוץ בחוויית משתמש, וכתבתי ספר וכולי, אחד ועוד אחד היה, אתה מלמד הרבה פורמטים, הפורמט הכי ארוך שלימדתי באותה תקופה היה 5 ימים, היה קורס של שבוע כזה, ולימדתי גם ניתוח מערכות, ולימדתי גם ניהול פרויקטים, לימדתי מלא מלא תחומים. פתאום אמרתי, רגע, יש לי מלא חומרים, אני שנייה עוברז אותה מסודר, לימדתי נגיד את יסודות האג'ייל, למהנדסי תוכנה, למנתחי מערכות. אמרתי, לוקחים שנייה את כל הדברים שאני מלמד, שמים אותם בחתיכה אחת, ויש לזה, it makes sense. עכשיו, אני רואה שעולה הביקוש ל-UX, ואין שום מקור שמייצר אנשים שזה מה שיודעים לעשות. ואז קרה הדבר הכי משמעותי, וזה ההחלטה שאני הולך לעשות את זה. עכשיו, ההחלטה שאני הולך לעשות את זה, יש מיליון סיבות למה לא לעשות את זה.
לגמרי.
נכון? יכולתי להמציא מיליון סיבות ללמה לא, אני החלטתי שכן, ישבתי ובניתי תוכנית לימודים, המחזור הראשון כלל 16 אנשים נפלאים, באמת, כאילו, מדהים, חדר של המחזור הראשון, רובם חברים ממש טובים שלי היום, אבל בין שיעור לשיעור, לא היה לי את החומר לשיעור הבא, זאת אומרת, לא היה לי איך לשרוד את הארבע שעות של השיעור, אז היה לי 3 ימים להכין חומר, וזה היה בגדול 4 חודשים משוגעים לגמרי, כי אין לך אוויר, זאת אומרת, טוב, יש לי חומר ל5 מפגשים, יש לי 20 ומשהו מפגשים, שיהיה לי בהצלחה, ואז אין ברירה, קופצים למים. עכשיו, אחד הדברים הכי מלחיצים כמרצה, זה התחושה שיגמר לי החומר, זה אחד הדברים שהלחיצו אותי שנים, סיטואציה שיש הרצאה, היא מתחילה ב-5, מסתיימת ב-9, וב-6.5 יש לי את התחושה שסיימתי את החומר שלי, אני מוציא את החבר'ה להפסקה, אני אומר לעצמי, מה אני עושה כשהם חוזרים לדידה? ואז אין מה לעשות, קריאיטיב, ממציאים את הדבר הבא, ועם הזמן אני אומר להם, בואו נעשה ריוויו לאתר באינטרנט, בואו תכנסו לזה ותגידו למה אתם חושבים. ופתאום זה הופך לדבר הכי טוב שקרה להם בחדר, אז הנה משהו שעושים בכל שיעור מספר X בזה. ועם הזמן את רואה מה לא עובד, מה כן עובד, מה מייצר אינגייג'מנט, מה מייצר אף אחד לא זז בכיתה, ואת אוספת את זה, היום אני חושב שהמסלול שלי הוא 26 מפגשים של 5 שעות אקדמיה, מאוד קשה להכניס את החומר שיש לנו ל-26 מפגשים, יכולתי להמשיך עד אינסוף, יש איזה איזון כזה של אפקטיביות ואורך וזמן ואנרגיות, וכאילו הכל עובד נורא טוב באיזון זמן הזה, אז כאילו המתח נשמר הכל נבנה בצורה נורא מדורגת לאיזשהו C שהוא נורא מדויק, אז כאילו לא נוגעים בזה, אבל עם הזמן אני מוסיף עוד חומרים ועוד וידאו ועוד רפרנס ועוד מאמר שאני רוצה שמקצר כדי שאנשים ישמעו כזה, אז עוד פעם יש מאין שעשיתי את זה, שמעתי את המילה יומרני בהרבה מקרים, והנה אנחנו עוד שני הפרקים לא עושים את האישה
מדהים.
The rest is history. אז שוב, זה עניין של החלטה. שם הייתה לי הפריבילגיה שלא היה אחד כזה לפני. אז בפורמט המעמיק של להפוך את זה לתחום עיסוק עיקרי, אז כאילו לקחתי על זה עונג שיט. ושוב, אם זה הבאים הפרסים, זה לא אומר שאין הצלחה לראות, ולראיה, יש עוד קורסים בתעשייה, והכל סבבה, במקום לכולם, העשייה גדלה, כולם מפתחים את כולם, כאילו, מאוד, מאוד בריא.
אתה חושב שהיום, אם יש מישהו שרוצה להיכנס לתחום, זה אחד הדיונים שהרבה גם עולים בפייסבוק, אתה חושב שקורס של חוויית משתמש יכול באמת לעזור למישהי או למישהו למצוא עבודה בתחום?
כמו שאת יודעת, יש סוגים שונים של הכשרות וקורסים, אני לא, אין לי מיפוי מלא של מי מלמד מה, באיזה פורמט וכמה קורסים וכאלה, בשנייה נניח את איפה לומדים ואיך לומדים ומה יש בקורס ומה קורה כשמסיימים אותו ומה יוצאים כשמסיימים אותו. שאלה עיקרית, האם התעשייה בישראל בשאלה לקבל מישהו כזה לעבודה? בשביל להשתלב בתחום כזה בדרך כלל צריך פורטפוליו של ויז'ואל דיזיין ובגינוי פלוס יכולות של לפעמים חוויית משתמש, ואז אם אין לי רקע קודם אין לי פורטפוליו של ויז'ואל דיזיין אז אין לי איך להתחיל, ואז אפיון חוויית משתמש במשרה מלאה זה בדרך כלל פוזיציה ש אני אתן למישהו שמכיר את עולם התוכן, מי שיזם ורוצה לבנות מבנה, אני לא אלך לאדריכל שאף פעם לא היה מעורב באף תכנון של אף מוצר, גם הוא למד עכשיו, אני לא אניח את הבית הבא שלי בידיים שלה. למה? כי זה מרגיש לא אחראי. עכשיו, UX כשמבינים את תפקידו בעולם, הוא זה שמכריע את יראי המפגש בין המוצר שלי לקהל היד שלו. זה המקום המשמעותי ביותר באינטראקציה של המוצר, בסיכויי ההצלחה שלו. ועם כל מה שעשיתם זה למדתם איפשהו, זה כנראה לא מספיק. לא אמליץ למישהו להתחיל מסלול כזה, שאני לא יודע, באחוזים מאוד גבוהים, להרגיש בנוח למה שקורה ביום שאחרי. אני חושב שחלק נכבד מזה זה שהתעשייה נורא מורכבת. היום כשמסתכלים על איך משרות בתעשייה מוגדרות, ואיך, מה הבא לתפקיד שמאייש, מחפש, זו שיחה פלואידית לחלוטין. אותה הגדרת תפקיד מגדירה משהו שונה לחלוטין במקומות אחרים, והרבה פעמים יש לי את הפריבילגיה, אומרים לי, תעזור לי למצוא מישהו, אני שואל לך הגדרת משרה, ואז אני שואל, למה כתבתם שלא יודע, צריך פוטושופ ואילוסטרייטור? אז אומרים לי, לא צריך? אני אומר, לא, זה די לא רלוונטי ברוב העולמות תוכן. אני באמת אבדוק את זה עם הפרודקט, ואז חוזרים ורואים איתה, נכון, הורדנו את זה. לא היה שם אפס משקל על הדבר הזה, שהוא באמת הדבר הנכון שכתוב במשרה. מה שאומר שיש מלא בלגן, ובבלגן הזה נורא קשה לשלב אנשים שאין להם יכולת למצוא את מקומם בצורה מאוד מוגדרת. כשהכל בלגן אז לכולם קשה. אז אני חושב שלאנשים בלי רקע יהיה מאוד קשה להשתלב מחר בבוקר באפיון חוויית משתמש פר אקסלנס כזה, משרה מלאה של אפיון, ואז שואלים אותי את השאלה הכי מעצבנת, וזה, אז מה כדאי לי לעשות קודם? ואני עונה שתשובה מאוד מעצבנת, כי יש המון אופציות, אני לא יודע, אפשר להתחיל מצוג גרפי, אפשר להתחיל משיווק, אפשר להתחיל מתוכן, אפשר להתחיל מפרויקטים זה קצת טריקי, אפשר להתחיל מפעם היה וובמאסטר, אפשר להתחיל מלא דברים, ממה נכון להתחיל, קצת מבאס להגיד למישהו תהיה תוכניתן, 5 שנים כדי לא להיות תוכניתן, כאילו אי אפשר לעבוד ככה. שם אני יוצר אותו מבאס ונאלץ להשאיר את זה ועביר את זה. תראו מה הדבר הקרוב ביותר שמרגישים אותו בנוח, תשתלבו דרכו. אני חושב שמי שהחליט שזה המקום שהוא רוצה להיות בו, אז הוא יהיה שם. כי לא יעזור כלום, כי אם החליט שיהיה שם או היא, וזה המקום שהם צריכים להיות, אז אולי זה קצת יותר, קצת פחות וזה, בסוף נהיו שם. מדע וסבלנות, בסוף זה עובד.
מה הצעה שלך לכאלה שאולי כבר באמצע קורס כזה או אחר, או כבר סיימו קורס ומנסים למצוא את עצמם בתעשייה הזאת?
אני חושב שזה מורכב משני דברים. אחד זה לעשות, לא לפקות שיגידו אותם לעשות, לתכנן משקי משתמש, לעצב משקי משתמש, להרחיב את תיקה עבודות, לקחת אתרים ומוצרים שאתם אוהבים או שונים ולעשות להם רי-דיזיין. והדבר השני זה לרוץ ספר לחבר'ה כל פעם שעושים את זה. זאת אומרת, לחשוף את העשייה הזאת. יש פה קטע מעניין, כי כשאני ג'וניור, אני מרגיש חוסר ביטחון להראות מה עשיתי. ואז אף אחד לא מראה כלום. וכשמישהו יש לו ביטחון עצמי להראות מה הוא עשה, אז פתאום מגיבים לו. אני לא מכיר אף סיטואציה, יש קבוצות פייסבוק בעייתיות שבהן אם מישהו העלה בטעות לוגו מכוער, שם ישמור מה מפקל לו שם, וזה לא נעים, כי צריך להכיל את זה. אני חושב שבעולמות הדיגיטל יש, אם מגישים את זה נכון ושואלים ומחפשים פידבק כן כזה, אז אנשים מתחילים לראות מה אתם יודעים לעשות, אז פתאום מישהו יגיד, זה בא לי טוב, בוא נעשה. עכשיו אני אוסיף עוד רובד, יש לא מעט פלטפורמות out there, Fiverr, Upwork וכל מיני למיניהם, שבהם אתם יכולים להציע את השירותים שלכם. לגמרי לא רעיון רע להציע ריוויו לאתרי אינטרנט ב$5/redesign, תנו לי לעצב לכם מחדש לאתר ב$5. זה לא משנה $5, זה משנה שאחרי שעשינו את זה 3 פעמים, יש לי 3 לקוחות משלמים שעשיתי להם רי-דיזיין ופורטפולי אמיתי על חוויות שעשיתי. ואז הפעם הרביעית זה, עשיתי בדיוק 3 אתרי אינטרנט לראות בארצות הברית. זהו, אני גמרה מכירה. סיפרתי את הסיפור שאני צריך, אני לא ג'וניור, אני כבר מעצב למלא, אני נכתי את העבודות שלי. מיני ריוויוז של לקוחות מרוצים ונופים עליי. תעשו את זה לחברים, משפחה וזה, כאילו, יש מסביב המון, תעלו פוסט בפייסבוק שאומר, בא לי לעשות רי-דיזיין לאתר בחודש הקרוב, יש מישהו שבא לו להביא לי את האתר שלו, זהו, הנה לקוח, אף אחד לא ישאל אתכם, אפשר לראות את החשבונית, לראות זה אמיתי, שהיה שם העברת כספים, בוא נראות את העברה בנקאית, לא מעניין, עשיתם או לא עשיתם, כל אתם חכים ש... עיצוב ו-UX יפול לשולחנכם, אולי יפול, זה לא קורה מעצמו, זה קורה עם מולכים.
אני חושבת שזה אחלה רעיון הפייבר, ובאמת כמה שיותר לנסות לעשות פרויקטים. אני כן רוצה להוסיף על הפייסבוק, שאני חושבת שאתה אמרת, הדגשת שצריך לדעת איך להגיש, ואני רוצה להדגיש על זה, שזה באמת חשוב, כי גם אם דיברנו על פרסונל ברנדינג, אז פייסבוק זה לגמרי פרסונל ברנדינג, ואם מישהו שבאמת הוא רק נכנס לתחום, או היר, והם כזה לא ממש יודעים מה לעלות ואיך לעלות ואיך להגיש את זה נכון, אז אתה חושב שזה גם יכול לעשות את את האפקט ההפוך?
זה עניין של, אני אתן לך דוגמה לאפקט ההפוך, בסדר? באחד המחזורים, אחד הבוגרים שלי, שלח קורות חיים במייל, לבוגר יותר ותיק שלי, שכבר היה בתפקיד של ראש צוות UX, ובאזור ההיירינג. סיטואציה נורא מצחיקה, כי המגייס עושה לי טלפון ואומר לי, תגיד, מי זה הדביל הזה? תראה מה אני מקבל במייל, ושולח לי את המייל. אני מסתכל על זה, ואומר, וואו, אוי ואבוי. מה הוא כותב במייל? משהו בסגנון של, אני איש ה-UX שחלמתם עליו. היי, הגעתי. עכשיו, כאילו מה שקורה דקה אחרי זה, שאני מתקשר לשני ואומר, תגיד, מה אתם שטויות? כאילו, מי שלח מייל כזה? אני רק שהוא באמת מתייחס ברצינות, אבל לא מורה איזה 15 קורות חיים ביום. הדבר האחרון שבא לו בציניות לו, זה איזה ג'וניור שהגיד לו, אני החלום של חייך. כאילו, כל עוד אתה לא עומד בזה ברמות מאוד קיצוניות, וגם אם אתה כן עומד בזה, וואו, לא רוצה לעבוד איתך כאילו. אז בן אדם אומר כזה דבר.
בדרך כלל כשאתה עומד בזה, אתה יודע כמה אתה לא יודע, ואתה לא אומר את זה.
עכשיו הוא כאילו, הוא אמר את זה נורא בהומור, כי בן אדם נורא מצחיק, וזה הקטע שלו, כאילו הלך על האקסטרים, הוא אמר, אני רוצה לראות לכם שאני אקסטרים, אבל כאילו, לא, זה לא, לא, לא ככה. ניהלנו את האירוע, והם נפגשו, וכאילו, בווייבס טובים, כי כאילו, זה היה נורא מצחיק, הם חברים טובים עד היום, וכאילו, זה כזה לעשות מאצ'ינג עם חברים, זה לא מעסיק ומועסק, אין אינטראקציה כזו. אבל זאת הייתה דוגמה לוואו, ככה לא עושים, נורא קיצוני. כאילו, אם תניחו קונספט של משהו שעשיתם בווב ותגידו, פייסבוק, תסתכלו אחורה, הנה אני מגיע, לא בטוח שזאת הדרך, אבל תשאלו, מה דעתכם? תסתכלו דעות, מה שאני אגיד לכם, הייתי משפר, מעלה, מוריד וזה. הרבה פעמים אני יכולה להגיד לכם, אפרופו פרסונל ברנדינג ויצירת שיחה, שאני אעלה שאלה, מה דעתכם? ואני לא בהכרח רציתי לדעת מה דעתכם, אבל זה מייצר אנגייג'מנט הרבה יותר מעניין, שאני שואל, נותן לאנשים חלק, תחושה שהם חלק ממשהו. אפרופו, לגמרי חלק מ-user experience, ההבנה של מה מניע בני אדם בצד השני, זה והכל, לא רק מה עושים, זה גם באינטראקציה שלנו מול אנשים. אז הכל חוזר בסוף, זה שאנחנו נוצר בסוף.
כן, אולי גם באמת החלק של איפה לפרסם, נגיד ראיתי שנפתחה קבוצה חדשה של ביקם ב-UI UX, אז אני חושבת שנגיד זה מקום מעולה לקבל בו פידבק. אז כזה למצוא את הקבוצות שבאמת מכילות את ה...
יש המון קבוצות ויש לכל אחת האנרגיות שלה, ויש כאלה שעדיין לא התגבשו, ויש כאלה שהן מאוד מגובשות, ויש כאלה שהן מאוד מגובשות ואתם לא רוצים להיות שם, וכאילו אפשר למצוא איפה זה עובד ואיפה לא, הרבה פעמים זה מעלה פוסט, באמת קבל תשובה, ואני רואה 16,000 אנשים בקבוצה כזה, בינלאומי, ואז אני מעלה פוסט, וכאילו, שקט בכלל.
כן.
איזה לייק של איזה מישהו מגיע למעלה, ואני כאילו, וואו, אני גניתי על הפוסט הזה, ארבעה ימים אני נערך להניח את עצמי מול העולם, העולם לא שם בכלל, זה לא מעניין, זה כאילו היה רגע נורא מבאס, אבל אני חושב שעם הזמן לומדים איפה, איזה סוג של שיחה, אני חושב שבעיקר מי שאומר ומשתף, ובעיקר מי שמלמד אחרים, תמיד מקבל הרבה מאוד קרדיט.
נכון.
אבל ידע וואו תדע, כי צריך להשקיע להביא אותו שנייה, להרוז אותו בסגנון שלכם. אפשר להגיד אגב, התפרסם מאמר מעולה במדיום, אפשר להגיד, התפרסם מאמר במדיום שמדבר על 1-3-4, לדעתי הוא קצת טועה כי, ופתאום יש לי אג'נדה ויש לי דעה ואני מעצר שיחה ויש לי ערך מוסף, וזה קרה רק, החלטתי לעשות את זה.
מגניב.
פידבק נורא מהיר על זה, כאילו העולם מאוד מגיב לזה, כי העולם רוצה לדבר, רוצים עוד את ה... שמייצר את השיחה. בפייסבוק יש את הטאג הזה, conversation starter, כאילו גם פייסבוק מכיר אתכם, מכיר לכם את העובדה שאתם כאלה, אחרי שלוש פעמים שעשיתם את זה.
אה, כן, את הטאג הזה, כן.
וזה חמוד קצת, יש לזה קפה ליד, זה אייקון כאילו.
כן, קיבלתי אותו כמה פעמים, הוא ממש נחמד.
הסוג הזה יש לאנשים, כן?
אז טל, חלק מכל הפרסונל ברנדינג הוביל אותך ללהיות איש UX ממש מערך בשוק. אחרי זה פתחת את הקורס שאתה מנחה ומוביל, ואז בעצם לקחת צעד אחורה או רצת קדימה ועברת קצת מעולמות ה-UX לעולמות היזמות. מה גרם לך לעשות את המעבר הזה?
אז תראי, אני חושב שאפשר להסתכל על המסלול שלי כ... יזמות כל הזמן, כי החלטה לכתוב ספר על התחום הוא יזמות, גם מקצועי, אבל הוא גם ההחלטה והיישום של ספר בשביל שהוא ימכר וידעו שהוא קיים, צריך לעשות לו שיווק והרבה מאוד דברים שהם יזמות. בסקייל של ספר זה הרבה יותר קטן, אבל זה בית ספר מדהים. אחרי זה כשבונים תוכנית לימודים, העולם צריך לדעת שהיא קיימת, אז גם שם יש יזמות ושיווק וכל המרכיבים של להפוך את המוצר הזה למוצר שהנה אנחנו מדברים עליו. לא סיפרתי לך עליו לפני שנפגשנו כדי שתשאל להיות לזה, ידעת שהוא קיים. זאת אומרת משהו שם כמוצר קרה לפני, אבל אחרי שעשיתי הרבה מאוד שנים UX לאחרים, בסופו של דבר בניסיון אגב להתרחק מסטארט-אפים, תמיד קצת יותר קשה שם, יש שם הרבה פחות יציבות והרבה יותר דעות, ואגב הרבה יותר מגניבות, אני מאוד אוהב להיות, לבוא למקום הרוס ולשקם אותו, אני מרגיש שהאימפקט שם הרבה יותר כיף, ותמיד אי אפשר לצאת רע מזה, לעומת סטארט-אפים שבהם יש כזה תחרות בין מי הכי מגניב במגניבים, וכולם שלוש שנים אחרי זה לא קיימים, זה כאילו, זה עולם מאוד מאוד שונה, אבל בסופו של דבר הגעתי להבנה שיש אחד ועוד אחד שאני מזהה במפגש בין בני אדם לטכנולוגיה, שאני רוצה להשתעשע איתו בעצמי, ועם הזמן שראיתי שאני מקום יכול להיות בו אז גרון, וזהו, ויצאתי למסע של להקים את סמוראי מתוך הבנה שזה המקום שהעולם צריך, להמשך הדרך. ואם אני מתייחס לזה שנייה למקום של UX, אז אני חושב שקודם כל הסקיל העיקרי שהבאתי לחדר כיזם זה UX. ואחד הדברים שאני חושב שהייתי רוצה להגדיר, יש פה אולי גם שליחות מסוימת למול האנשים שאני מחנך ומכשיר, ואני מאוד רוצה שבהמשך הדרך שלהם יכוונו ליזמות ולהיות האונרס של המוצר, ולא רק מבצעים של ה-UX נקרא לזה, כי המוצר הוא UX, זה אותו דבר. בסופו של דבר הפונקציות האחרות, משרתות את ה-UX במידה מסוימת, וזאת אבולוציה מאוד ארוכה להגיע לזה, אבל once מבינים את זה, אחרי שאספתם המון כלים לתכנן ממשקי משתמש מצליחים בין בני אדם לטכנולוגיה, אז אני מאוד רוצה שהדבר הבא יהיה שאתם תכננים ממשקי המשתמש הבאים שהם שלכם, כי אתם מבינים שהם נכונים. אני לא רואה את זה מספיק וזה קצת מבאס אותי, והייתי רוצה לראות את זה יותר, ומצד שני אני נורא מבין את זה, כי זה נורא לא טריוויאלי, זה מסע מאוד מפורך.
טוב, טל, אנחנו כבר מגיעים די לסוף הפרק, ויש את שלב השאלה הזה, שזה איזשהו סיפור כישלון שאתה יכול לשתף אותנו בו, שנלמד ממנו כולנו.
אז אני חושב שאחד הדברים שצריך לומר זה שסיפור כישלון ויזמות, זה כאילו, שאלי אותי באיזה שעה היה לי סיפור כישלון, זה לא מתי היה לי אירוע של כישלון, אלא באיזה שעה ביום הוא קרה היום, זה כל הזמן שם. אני חושב שלומדים לאהוב את זה, או להתמודד עם זה, לא יודע, תלוי איזה רמה של... אני חושב שכישלון זאת מילה נורא קשה ונורא סוגרת, וכאילו תמיד אומרים שאנשי מכירות כזה, שאומרות גם לא, זה לא לא, אלא זה אומר שעדיין לא אמרו לכם כן, וכל סיפורי הפלישאות והיזמות והניסיונות וכולי, ופייל פסט, ותנסו עד שתצליחו וכולי, אבל אני חושב שכישלון זה חלק נורא נורא חשוב ביום יום של כולם, אני חושב שבסמורה יש אין ספור רגעים שהם כישלון, חוסר יכולת להסביר בדיוק איזה פתרון אנחנו פותרים, להביא את הסטורי טלינג הנכון לחדר. אתן לך דוגמה לסיטואציה שמבחינתי יכולה להיות מוגדרת ככישלון, אני נכנס לחדר כיזם או כאיש מכירות בסטארט-אפ, זה כל התפקידים באותו בן אדם, בן אדם מסוים. כשאני נכנס לחדר, עם מצגת שמספרת על המוצר שלי, מספר את כל הלוגיקה של המוצר, למה הוא קיים ומה עשינו כדי לשנות העולם ולמה העולם הולך למגמה הזאת ומה המוצר שלנו עושה, ואז שואלים אותי, אומנם מדברים כבר חצי שעה וזה נורא מעניין מה שאתה אומר, אבל מה המוצר עושה? עכשיו רגע קטן שאת אומרת לעצמך, וואו, משהו לא עובד פה טוב, חזרת לשולחן הסרטוטים ובונה מחדש את המוצר שקוראים לו מצגת למוצר, וזה קורה אותו דבר כשאומרים לי, וואי, דף הבית שלך מדהים, מה אתה עושה בדיוק? את מבינה שדף הבית נורא יפה, זה לא מדד טוב, הוא לא מדד מוכר, הוא צריך להיות טוב בזה שהוא פותר בעיה ליוזר. דף הבית של סמורה השתנה כבר 5 פעמים, עם הזמן פחות ופחות שינויים, כי אנחנו יותר מדייקים את מה שאנחנו רוצים לומר, אבל הוא ישתנה שוב בזמן הקרוב, שוב כי הוא לא מספיק טוב. זאת אומרת, ההבנה שאני רוצה שהוא יהיה אחר, שישמש במטרה מסוימת, והוא לא עושה את זה, אני אגדיר את זה ככישלון, אם אני אגדיר את זה אגב ככישלון זה יהיה נורא מייאש, כי וואו, כי לא כיף לי כשאנחנו נסכים לקבל פייל כזה באיזה מבחן, אם תגדירי את זה כעוד שלב בדרך להצלחה, אז פתאום זה יהיה כיף כי יש הצלחה בסוף, כאילו זה בסוף אותו דבר, אבל אני חושב שוואו, אין סוף רשימה אינסופית של רגעים כאלה של לא עובד ומנסים ומגדירים והמסך לא עובד והאינטראקציה לא עובדת וההגדרה לא עובדת ואני מתאר משהו שאין בו צורך או אני מתאר משהו שלא פותר בעיה או שאני לא מבין את הבעיה שאני מדבר עם אנשים שאני לא מבין מספיק את עולמם ואז אני אומר רגע אני מישהו איקס איך אני יכול למכור למישהו שאני לא מבין את עולמו ואז אני הולך ללמוד עולם תוכן כאנשי מקצוע כדי לבוא לחדר מאותן אינסוף בסוף דווקא הסטיל הזה של UX הוא כאילו מה שמציל את המצב, כי זה גם קריאיטיב, זה גם לוגיקה, הם תמיד מצילים את המצב, כאילו. וזה סיום אופטימי של...
אז ספר דווקא על הצלחות, כי אני עוקבת אחריך בפייסבוק, וכן ראיתי ששיתפת על כמה דברים ממש מגניבים שקרו עם... עם סמראי.
אז סמראי בגדול נמצא במקום שהוא עבר כמה שלבים, הוא עבר משלב הרעיון, ואני עושה משהו מגניב מתי שאני אשכנע אתכם, וזה שכבר קבוצה מרשימה מאוד של ארגונים וחברות שאתם מכירים שעובדים עם הפלטפורמה, ומה שאנחנו עושים.
האמת ששנייה לפני תספר מה זה סמראי.
אז סמראי בשתי מילים הוא חיבור, במותג הוא חיבור בין סמראי ללוחמים סמוראים, התפקיד שלנו בעולם זה לעזור לאנשים מסיקים לדעת יותר בכוחות מאמץ. נכון היום אנחנו בעצם פלטפורמת אודיו שמאפשרת לארגונים להוסיף את העולם של אודיו לקסטומר ג'רני שלהם. שזה יכול להיות גם בהיבטים של קונטנט, אחד הדברים שהם ההתמחות שבה כאילו המותג יתפתח, זה לעשות תקצירים קוליים למאמרים ברשת. ועם הזמן התרחבנו ללמות תוכן יותר רחבים, שהם כל המקומות שבהם תוכן קולי ממותג, יכול להיות רלוונטי, תגורת האודיו, היום אני אגיד אודיו, אנשים מזהים אותה עם פודקאסטים, ומסתבר שבקסטומר ג'רני אפשר להכניס כל כך הרבה מקומות של אודיו, כי אודיו הוא הזמן הסקנדרי שלנו, והיום אין בו כלום. אז אני מסיים עם טיפ פרקטי, מסתכלים על מפת הקסטומר ג'רני של האינטראקציה עם יוזרים, בכל נקודה שאין המסך יש הזדמנות לאודיו. וזאת הסיבה שאני נמצא שם, כי אני מסיים בפרט דרמטי, היום אני מרגיש מאוד בנוח להגיד אותו שאודיו הולך להיות הרבה יותר גדול מווידאו, ולכן אני שם כבר תקופה ארוכה, מכין את התשתית לזה, הולך להיות מאוד כיף.
כן, לגמרי, האמת שזה גם קצת מתקשר לעולמות ה-VUX, אמנם זה משהו אחר, אבל גם מדברים על זה שעולם ה-Voice זה הדבר הבא, אבל יש הרבה אתגרים בדרך, בעיקר עם היוזרים, לשנות הרגלי משתמשים, אבל זה נשמע לי נושא מעניין לפרק בפני עצמו, והזמן שלנו פה ממש הולך ומתקצר, אז טל, ממש ממש תודה שהיית איתי כאן היום.
תודה שזמן.
כיף, אנחנו נתראה שוב. ותודה רבה לכם המאזינים שהקשבתם עד עכשיו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית פודקאסטים האהובה עליכם, להצטרף לקבוצת פייסבוק שלנו, ונשתמע בפרק הבא. ביי! Press the radio button.